אנחנו מתחילים את המשנה בדף מ"א עמוד א' בשבת, מול יער הגרוף שותין ממנה בשבת, אנטיחי אפי שגרופה אין שותין ממנה. זו משנה שבאמת לא מופיעה כמעט להלכה, והשאלה היא למה. אז בואו נלמד את הראשונים על המשנה, נלמד את הגמרא על המשנה, את הראשונים. אני לומד את הגמרא לפני רש"י, כי בעצם הגמרא מתייחסת לשאלה מהי המציאות, אצלי זה בעצם דבר סתום וחתום, למה למשנה הזו אין יותר משקל הלכתי. אולי נתייחס לזה, אולי נספיק, נראה או לא. אומר את הגמרא, היכי דמי מול יער הגרוף, מה זה המול יער הזה? אני מבין מה זה גרוף, הוצאת את גחלים, מה זה המול יער? תנא, אז יש לנו ברייתא שמגדירה, מים מבפנים וגחלים מבחוץ. מה זה מול יער? יש לי כלי עם מים, ויש לו איזשהו מיכל חיצוני של גחלים. זה מול יער. אז אם אתה מפנה את הגחלים, מול יער הגרוף, שותין ממנו בשבת. אתה יכול ליהנות מהמים בשבת, למרות שבעצם המול יער הזה הוא מעין תרמוס ששומר על החום, ששומר על החום של הגחלים, אבל אין שם גחלים, גרפת אותם.
רגע, ואיפה עושים את הגחלים
הרבה? הגחלים הם במיכל חיצוני. מים מבפנים וגחלים מבחוץ. איפה חיצוני? חכו, נראה רש"י על המשנה. נחזור לרש"י על המשנה עוד רגע, אבל קודם שנדע על מה רש"י מדבר. מה זה אנטיחי? אמרתי אנטיחי, המשנה אמרה, אף על פי שגרופה, אין שותין ממנה. אנטיחי, אף על פי שגרופה, אין שותין ממנה. מה זה האנטיחי הזו? אומרת הגמרא, אני רואה שיש פה איזשהו עניין, אני לא יודע מה הוא. יבוא יום אני אלמד מה העניין. אנטיחי אומר את הגמרא, רבא אמר בי קירי, זאת אומרת יש לי שני מיכלים, באחד מים ואחד גחלים, בי קירי, שני קירי, זאת אומרת אז יש לי שני מיכלים. ורב נחמן יצחק אמר בי דודי. עכשיו, מה ההבדל בין בי קירי לבי דודי? אז פה מתמקדת השאלה שלנו. אז הגמרא תאמר, טוב נגמור את הגמרא, מאן דאמר בי דודי כל שכן בי קירי, אם האנטיחי אתה לא מרשה לי לשתות ממנה גם כשגרפתי ממנה גחלים, אז מה יהיה האנטיחי? בי קירי או בי דודי? אז הגמרא אומרת, אם אתה אוסר לי את הבי דודי, אז כל שכן בי קירי, שזה עוד יותר חם. ומאן דאמר בי קירי, אבל בי דודי לא. אם אתה אומר שבי קירי זה האנטיחי, אז דווקא בי קירי הוא יש לו חום הכי גבוה. אבל בי דודי יש לו פחות חום. עכשיו, מה זה הבי דודי ומה זה הבי קירי? עכשיו בוא נראה רש"י מהתחלת המשנה. מול יער הגרוף, אומר רש"י, מן הגחלים מבעוד יום, שותין מממה בשבת, ואף הפי שהוחמו קצת מחמת הכלי, לפי שאינו מוסיף חבל, אלא משמר ומקיים חום שלהם, שלא יצטננו. אז רש"י לשיטתו, שכל הסוגיה של הפרק שלנו היא כמו הסוגיה של פרק רביעי, תוספת הבל. בגמרא מפרש מול יער מים מבפנים גחלים מבחוץ, כלי שיש בו בית קיבול קטן אצל דוכנו מבחוץ מחובר לו ונותן שם גחלים. אז רש"י מסביר מה זה המול יער שלנו, זה איזשהו כלי שיש לו מיכל מחובר אליו ששם שמים את הגחלים, זה המול יער. פינית את הגחלים, אפשר להשתמש בכלי עם המים בשבת, והמים בקיבולו הגדול. ורבותינו מפרשים מול יער זה מציאות אחרת. אמרנו יש שתי שיטות ברש"י. שיטה שנייה, מה זה המול יער? רבותינו מפרשים שני שוליים, שיש את הכלי ומלמטה יש לו עוד מיכל מתחתיו, שבמיכל התחתי יש את הגחלים. אז זה לפי רבותינו זה המול יער. חכה, לפני שנסתכל על הערוך, בוא נדמיין קודם כל. פשט ראשון, מה זה מול יער? כלי, מיכל חיצוני. תחשבו על הספידני, כן? יש לי כלי עם מים, יש לי את המיכל החיצוני עם גחלים. זה המול יער לפי הפשט הראשון, פשט שרש"י. מה הפשט השני? זה ככה. ויש לי את המים פה למעלה, יש לי גחלים פה למטה. שתי שיטות, רש"י, רבותיה שרש"י. בסדר? עכשיו אומר רש"י, ומה זה אנטיחי? בי דודי מחיצה בינתיים. זאת אומרת, יש לי כלי ויש מחיצה באיזשהו שלב בכלי, צד אחד עם גחלים, צד שני עם מים, אפשר להבין שתרמוס כזה יש לו חום גדול מאוד, בידודה. ולי נראה להפך, מה שאומר, לא מסכימים רבותיי. דאם כן, אבל אלה מתנים מים מלמעלה וגחלים מלמטה. אם המוליאר הוא כמו שרבותיי אומרים, אם זה החלק התחתון הזה עם כל הגחלים, אז מה זאת אומרת גחלים מבחוץ? זה צריך להיות כתוב גחלים מלמטה. אז המוליאר אומר רשי, לשיטתי זה לא נכון, הגחלים צריכים להיות במיכל חיצוני כמו שרשי הסביר.
רגע, אז מה המחיצה הזאת שרשי תיאר? מה בעצם המחיצה הזאת?
הוא עוד לא הגיע לאנכי מחיצה, עוד לא הגיע לאנטיחי. הוא אומר במוליאר אני לא מסכים עם רבותיי. רבותיי אומרים שהמוליאר זה גחלים מלמטה. הוא אומר, אז למה הגמרא קרא לזה גחלים מבחוץ? גחלים מבחוץ, משמע כמוני. מיכל חיצוני עם גחלים. כן? אוקיי. עכשיו, מה זה אנטיחי? אז הגמרא אמרה, רבא אמר בי קירי. אומר רשי, אני עובר לרשי בגמרא, חלל יש בקירה אצל חלליה שהגחלים בו. ומים נתונים בחללה השני. יש לו, עכשיו רשי לא אומר מה זה אצל חללה בחללה השני. אני מבין ברשי שרשי לומד בי קירי זה כמו סיר על גבי סיר. זאת אומרת יש לי מאכל תחתון עם גחלים, מאכל עליון עם מים. ואף אגב דדמי למוליאר, מיוקירה דופנה אב, והאור תדיר בתוכה כל ימות החול, ודופנה חם מאוד, ומוסיף הבל במים, אף על פי שגופה מן הגחלים. אז אולי... אז רשי לומד מה זה בי קירי שיש בקירה. מה זה קירה? אתם זוכרים? קירה זה מלבן עם שני חללים, שתי גדרות. אז הוא אומר בתוך החלל, אצל החלל שהגחלים בו יש, זאת אומרת יש לי את החלל של הגחלים ואז יש לי איזשהו מיכל שאני יכול להכניס את המים בי קירי, בתוך הקירה. ככה רשי לומד. ומאחר והגחלים שם זה מקום חם, גם אם תגרוף את הגחלים, זה הבעיה באנטיחי. אז אם אנטיחי זה בי קירי, זה מקום בתוך הקירה שאני יכול לחמם את המים, אז זה הדבר הכי חם שיש. אבל בי דודי, יורה גדולה עושים לה שתי שוליים. נותנים גחלים בין שניהם והמים על העליונים. אז בי דודי רשי לומד זה עם המיכל התחתון. יש לי את הכלי העליון, זה המיכל התחתון הזה, כן? אם נהפוך את זה. זה רשי אומר, זה בית דודי. אז רשי אומר, למה בית קירי יותר חם מבית דודי? כי יש לו דפנות יותר רבות, זה קירה, זה דבר, זה כלי מאוד רציני לשומר חום. אז אם אני אוסר בית דודי, כל שכן שאני אוסר בית קירי. אבל אם אני אוסר בית קירי, אני לא אוסר בית דודי. אומרת הגמרא, תניא קבתי דרב נחמן, שהוא אמר בי דודי, שכתוב בברייתא, אנטיחי, אף על פי שגופה וכתומה, אין שותין ממנה מפני שנחושתה מחמתה. מה זה נחושתה? התחתית שלה מחמתה. אז זה משמע שזה בי דודי, שזה כלי שמתחתיו אתה שם את הגחלים, בחלק המיכל התחתון, אז זה משמע כמו רב נחמן.
כל שכן בקירי יעשה.
כן. אז בואו נסכם, מה ראינו? מוליאר, שזה כלי שיש לו מיכל חיצוני מהצד לגחלים, הוא מותר ברגע שפינית את הגחלים. אנטיחי, אסור. מה זה אנטיחי? שתי שיטות בגמרא. או שזה סיר עם מיכל תחתון, או שזה מיכל בתוך הקירה שאפשר לחמם שם את המים. אם זה בתוך הקירה, מאחר ולקירה יש דפנות אבות, אז זה הדבר הכי חם שיש. אז שם, גם אם זה גרוף, אסור לשתות ממנה. אבל מה עם בי דודי, סיר על גבי סיר, מיכל תחתון מתחת לסיר, אז הגמרא נוקטת למסקנה שזה האנטיחי, שאפילו זה אסור. זאת אומרת, אם יש מיכל תחתון, זה יהיה אסור. למה זה אסור? אז זה לא הוגדר בינתיים. זאת אומרת, רשי אומר כי זה מוסיף הבל.
כי זה עדיין חם, זה מוסיף
הבל. אז כנראה שיוצא לפי רשי... שזה נכנס לגדר של תנור, שבתנור אנחנו אמרנו אף על פי שגרף וקטם אז חזל אסרו, אז גם האנטיחי יהיה כמו זה. עכשיו למה זה לא נפסק להלכה אני לא יודע. משנה, המחם שפינה הוא, עכשיו הגמרא תדון מה זה פינה הוא. האם פינה הוא הכוונה פינת המחם על גבי האש, או טוב, בוא נראה. המחם שפינה הוא לא ייתן לתוכו צונן בשביל שיחמו, אבל נותנו לתוכו או לתוך הקוס כדי להפשירן. אז המשנה בעצם אמרה לי, יש לי מחם, יש לי כלי עם מים חמים, שהוא היה על האש, הגיע שבת הוא היה על האש, עכשיו אני הורדתי אותו מהאש, פינאו. אז פשט ראשון, פינאו, הורדתי אותו מעל גבי האש, לא ייתן לתוכו צונן בשביל שיחמו. אני לא יכול להכניס מים צוננים כדי לחמם אותה. כן? אבל נותנו לתוכו או לתוך הקוס. מה זה הקוס? הקוס זה כבר כלי שני. אז מה הגמרא פה לימדה אותי? מה המשנה לימדה אותי? לכלי שני אני יכול לתת להפשירן. אבל אני לא יכול לתת לכלי שני כדי להרתיח. אז זה צריך ביור. למה לא? כלי שני אינו מבשל.
זה... רגע, אבל זה כתוב בהתחלה, אבל נותן הוא לתוכו. מה נותן הוא לתוכו?
נותן לתוך המחם מים צוננים כדי להפשירן. הוא נותן לתוכו, לתוך המחם, או לתוך הקוס. עכשיו, יש פשט שני במשנה, שפינאו, הכוונה היא, רוקנת את המחם מהמים שבתוכו. עכשיו יש לך מחם רותח. אתה תכניס מים קרים, אז מה קורה? שני דברים קורים. המים מתבשלים, אם תכניס כמה טיפות, אם תכניס רק מעט. ודבר שני שקורה, מה קורה? אתה מצרף את הכלי. אוקיי? ופה אנחנו בעצם ניכנס לכל ההגדרות, יש פה את התוספות הכי חשוב. כן, כן, כן. או אתה... בוא, חכה.
למה שנגד המציאות כזאת?
רוגע.
המציאות בדרך כלל לא צבירה, למה
שנגד? לאט, לאט. שי, לפני שאתה קופץ עליי, בוא נשמע את הגמרא. אומרת הגמרא, מי כאמר, מה פה, על מה מדובר במשנה? פינה הוא זה פינת הכלי או פינת המים מהכלי? שי, אני הולך לקנות חרוג עליך, אני צריך לראות חיוך על הפנים שלך, לא? יש כוח? כן? מי כאמר, כשהמשנה אמרה פינאו, על מה המשנה דיברה? על פינוי המחם או פינוי המים מהמחם. וכשהמשנה אמרה לא ייתן אבל נותן, על מה מדובר? מה המציאות? אמר רבי דבר מתנה, הכי כאמר. תמיד כשישנו הכי כאמר, מה זה אומר? זאת אומרת, אני הולך לשנות את המשנה מפשט המילים, כי אין חיסורי מחסרה. המחם שפינה ממנו מים חמין, לא ייתן לתוכן מים מועטין כדי שיחמו. אם יש לי מחם שפיניתי ממנו את המים החמים, עכשיו יש לי כלי רותח, אל תכניס טיפה מים להרתיח אותם בכלי הרותח הזה, אבל נותן את חום מים מרובין כדי להפשירן. אתה יכול לתת הרבה מים שאתה סך כל מצנן את המים. שואלת הגמרא, אבל לא מצרף רשי, אבל לא מצרף קרא שי
מלקה לשינוי,
ולא מצרף.
כשכלי מתוחות חם ונותן לתוחות צונן, מחזקים את הכלי. וזו יגמר מלכת הטרופין, שרתיחת האור מפעפעת, הוא קרוב להישבר, והמים מטרופין פעפועיו, שול דיר בלעד.
סולדר, 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 כן. אז רשי פה אומר לנו שמצרף, זה לא רק איך שאתה היית אומר שמצרף. אתה בא ואומר, מה זה מצרף? אני צריך להביא את זה לחום האנטיר, ואז הנה חינמי. אבל רשי אומר, יש בזה פן של צירוף, גם במציאות כזו. אומרת הגמרא, רבי שמעון...
אפשר אולי לדבר שזה כמו מציאות של איך שעושים פויקה, של להגיד, לוקחים את הסיר ושמים אותו על המדורה ממש.
מה זה פויקה?
פויקה זה, יש דבר כזה, כאילו זורקים שם כל מיני דברים, כאילו זה כמו מרק ענק כזה עם עוף וכל מיני דברים אחרים. אז יש כזה קטע שזה כמו סיר שלוקחים אותו ושמים אותו ממש בתוך המדורה, ממש בתוך המדורה. אז יכול להיות שמדובר על מציאות כזאת, שהם לא לוקחים את הדברים שלהם או את הכלים שלהם, שמים את זה ממש בתוך המדורה. הם לא מגיעים למין
ליבוד
חמור כזה, ואז...
תענה, תענה, תענו, תענו, מה ראינו מחלוק דרש איראן בהתחלת הפרק?
אם נשים את זה בתוך הגחלים...
יפה! שתיים משק. מה שאתה אומר, זה פשט מאוד יפה, לא חשבתי על זה. לפי הרן, אתה צודק. זאת אומרת, ראינו, רשי לומד שהסיר דלוי למעלה. רשי למד שמניחים את הסיר בהתחלת הפרק על גבי הקירה מלמעלה. אז בשיטת רשי הוא צריך לומר ככה, ברן יש לך פשט הרבה יותר טוב.
ואז הרבה יותר מובן איך מגיעים לצירוף.
אני אף פעם לא חשבתי על זה. הר"ן לומד שבקירה הסיר היה בעצם מונח למטה אצל הגחלים. אנחנו נראה בהמשך הסוגיה, ראינו את זה כבר. ראינו את זה כבר בפרק שני, שהיה בתקיעות שופר. בתקיעות שופר, שהיה צריך להסיר את את הסיר מעל גבי הגחלים. אז שם בעצם להלכה, הסיבה שמסירים את הסיר, זה כי אתה לא יכול לנענע גחלים בהסרת הסיר. זאת אומרת, שם היה לך מציאות שהסירים נגעו בגחלים. כן. סילק המסלק, כן. כן, נכון? יפה, אני לא חשבתי על זה. לפי הר"ן זה מסתדר יפה מאוד. הלאה. איזה תענוג. הוא לימד אותי פשוט. ברוך השם. אומרת הגמרא. לא, אני אף פעם לא ציירתי את זה. עם שיטת הר"ן זה באמת מסתדר יפה. רבי שמעון היא דאמר, דבר שאין מתכוון מותר. מה זה דבר שאין מתכוון? אתם זוכרים? בואו נחזור שנייה לרש"י כ"ט עמוד ב', נראה את ההגדרה מה זה דבר שאין מתכוון. בוא נראה את ההגדרה. כ"ט עמוד ב', אתה מכיר את זה מביצה?
התכוון למלאכה מותרת, בזה מלאכה אסורה.
מה זה דבר שאין מתכוון?
זה לא שיכול להיות אחר.
כמו עם אגירת ספסל וכיסא, זה מה שאמרנו הרב.
אין בעיה.
שעשה חריץ, למרות שהוא לא התכוון בך, הוא רק התכוון לגרור.
ידידי היוקר, בוא תיזכר שנייה, איך יצא לנו להלכה, כמו מי, מה אמרנו בפרק שני? בוא ניזכר, הבאנו שם הסיפור של כלאיים, האם מוכרי כסות מוכרים כדרכן, ובבד שלא יתכוון בחמה מפני החמה. ובגשמים מפני הגשמים, המשנה בסוף כלאיים. כן? אתה צודק שהמקרה הקלאסי של רבי שמעון זה גורר אדם מיטה כיסא וספסל. אבל אני רוצה, א', הגדרה יותר מחודדת, מה זה דבר שאינו...
הכוונה, יש לי מלאכה שהיא מותרת. מלאכה שמותרת בשבת, אני התכוונתי לדבר המותר ויצא מזה דבר אסור. אוקיי? עכשיו, לא היה בטוח שיצא מזה דבר אסור.
תחדד, תאמר יותר חד.
ברגע, יש מלאכה שאני יכול לעשות לך ולצאת מזה דבר מותר ודבר אסור.
שי, משפט אחד או שתי משפטים. תחשוב רגע, מה הפעולה, מה המלאכה, מה הכוונה, מה התוצאה. בואו נגדיר בכמה מילים. מלאכה שאינה צריכה לגופה זה, סליחה, דבר שאינו מתכוון זה
מלאכה שיוצאת ממנה תוצאה מותרת ותוצאה אסורה, ואני התכוונתי לתוצאה מותרת.
יפה, בן אדם עשה פעולה שבפעולה הזו יש שני תוצאות והוא לא התכוון לתוצאה האסורה, ככה אתה רוצה לומר. עכשיו אני רוצה שתראו שנייה רש"י שתי שורות לפני המשנה בכ"ט עמוד ב'. המשנה שם אומרת שבן אדם יכול ללבוש כסות שיש בה כליים כדי למכור אותה, ובבד שלא יתכוון בחמה מפני החמה. אתה לובש בגד, יכול להיות שיש בו כליים, בתנאי שאתה לא מתכוון שהבגד הזה יגן עליך מפני החום ומפני הקור. מה אומר לנו רש"י ובבד שלא יתכוון? קרא בכבוד, שי. שתי שורות מהמשנה, כ"ט עמוד ב', שתי שורות לפני המשנה. מה אומר רש"י? זה? אוקיי. בסדר? זה ההגדרה. רבי שמעון דזיל בתר כוונה. רבי שמעון אומר אני הולך אחרי כוונת האדם. הוא לא התכוון. הוא עשה את הפעולה, הוא ידע שהתוצאה תהיה המלאכה, אבל כמו שאתה אמרת, הוא עשה פעולה שיש בה שני תוצאות, והוא התכוון לתוצאה אחת. אוקיי. אז מה אנחנו רוצים לומר? הוא שם מים קרים בתוך הסיר, הוא יודע שהוא יצרף את הסיר, אבל זה לא כוונתו, הוא סך כל רוצה שמים מתחממו. רבי שמעון, דבר שאין מתכוון, מותר.
זה כבר לא הגדר שדבר שאינו מתכוון. פה ודאי הציר יצורף. הציר יצורף בוודאי. אז לא שאני אומר שזה מלאכה שאינה צריכה לגופה, לא שאני אומר שיש פה פסיק רשע.
לאט 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 לאט. מה השאלה שלך?
פה אין תוצאה מותרת, ודאי שתצאים איזו תוצאה אסורה בוודאי. והדבר שאני מתכוון, אמרנו שיכול להיות שתצא דבר תוצאה מותרת או אסורה. אז אם יצא לו תוצאה אסורה והוא התכוון למותרת, אז לא מחייבים אותו. אבל פה ודאי שתצאים איזו תוצאה אסורה. ברגע שהוא ישפוך את המים, הסיר יצורף. אז או שאני אומר שזה מלאכה שאינה צריכה לגופה, אני לא צריך את הצירוף הזה, או שאני אומר דבר שני, שזה פסיק רשא. כאילו, ודאי שאתם שתשאים איזו תוצאה אסורה, אתה לא יכול להגיד שלא התכוונת.
טוב, אז אתה שואל נכון, בוא נחכה, בוא נתקדם בסוגיה, נחזור לזה. בסדר? מתקיף לאביי. מי דימי חם שפינה ממנו מים קטני, מחם שפינה הוא קטני. אביי חולק בכלל על הגדרת המשנה. זה לא מדובר שפינית ממנו, מדובר שפינית אותו, אלא אמר אביי, הכי כאמר, שוב, גם הוא צריך לדחוק במשנה, המחם שפינה הוא, שד שני, פינה את המחם יחד עם המים הרותחים, ויש בו מים חמים, לא ייתן לתוכו מים מועטים בשביל שיהיה חומו, אבל נותן לתוכו מים מרובים כדי להכשירן. ומחם שפינה ממנו מים, לא ייתן לתוכו מים כל עיקר מפני שמצרף. אמרנו אביי, כל ההתר זה דווקא כשיש מים חמים, אבל אם אין לך, אז או... אני לא מוכן, הרי אתה מצרף. ורבי יהודי, זאת אומרת גם הוא מסכים שזה דבר שאינו מתכוון. אמר דבר שאינו מתכוון, אסור. אז לפי אביי יש לי סתם משנה כמו רבי יהודה, ולפי רבי דבר מתנה יש לי סתם משנה כמו רבי שמעון. כן? אמר רב, לא שנו אלא להפשיר, אבל לצרף אסור. ושמואל אמר, אפילו לצרף נמי מותר. שואל את הגמרא, רגע, מה זאת אומרת? לצרף לכתחילה משארי? מה זאת אומרת לצרף מותר? אלא יתמר הכי יתמר, אמריו לא שנו אלא שיעור להפשיר. אתה צריך לשים מספיק מים שאתה לא מצרף. אתה שם טונה של מים בבת אחת רק כדי להפשיר, או אתה שם מים להפשיר. אז רב לומד, מחם שפינה הוא, כמו רבי דבר מתנה, פינית ממנו את המים החמים. אתה יכול להכניס מים כדי להפשיר, אבל שיעור לצרף, אם אתה תמלא את כולו על כל גדותיו, אסור. אם אתה מכניס טונה של מים בבת אחת, אתה מצרף אותו, זה אסור. ושמואל אמר, אפילו שיעור לצרף מותר. למה? כי דבר שאינו מתכוון הוא למימרא דשמואל כרבי שמעון צבירא ליה, ואמר שמואל מכבין גחלת של מתכת רשות רבים בשביל שלא יזעקו ברבים, אבל לא גחלת של עץ. ויסא כדאיתו סבר לה כרבי שמעון אפילו של עץ נמי. הרי אתה לא מתכוון, זה מלאכה שנצחה לגופה, אתה לא צריך את הגחלת. אומרת הגמרא, בדבר שאין מתכוון סבר לה כרבי שמעון, במלאכה שאינה צריכה לגופה, סבר לה כרבי יהודה. זה לא מקביל. עכשיו, אנחנו נסיים רק את הסוגיה. אמר רבי, נהיה לקח קוץ ברשות הרבים, מוליכו פחות פחות מדל דמות, ובקם לי תפילו טובה, כדי שלא יזוקו בה, אבל לחבות אותו אתה לא יכול, אל תחבר אותו, כי אם הוא סובר כמו רבי יהודה, אז יש בזה איסור דאורייתא. כן? אוקיי.
כלומר, זה מקרה
קלאסי
שמלאכה שאינה צריכה לגופה.
כן. אם אתה תחבא את הגחלת, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. עכשיו, פה, לפני שנחזור לסוגיה שלנו, יש לנו פה פצצה בעצם. כי רבינה שהוא בטרה הולך כמו שמואל, שמלאכה שאינה צריכה לגופה, יש בזה איסור דאורייתא. אתם מוכנים עכשיו להשתמש בראש? אפשר לפתח את הסוגיה הזאת טיפה?
רגע רב, אולי לפני שאנחנו מתחילים את זה,
כי אנחנו נצטרך לחזור לכל הסוגיה,
רק נסכם את הדעות שאמרנו.
אוקיי, אז אני רציתי לעשות הפוך, לסכם את הנקודה הזו ואז לחזור לשם, כי שם אנחנו נתמקד, אנחנו עוד יש לנו עבודה פה. מה ראינו פה? שמואל אמר ששמואל סובר כמו רבי שמעון בדבר שאינו מתכוון, ושמואל פוסק כמו רבי יהודה במלאכה שאינה צריכה לגופה. שמלאכה שאינה צריכה לגופה יש לי איסור דאורייתא. עד פה אנחנו יחד? אוקיי, זאת אומרת, כשאני מכבה אש ואני לא מתכוון לגחלת, אני לא צריך את הגחלת, יש בזה איסור דאורייתא. עד פה אנחנו יחד? ככה שמואל פוסק. סתם ככה רב ושמואל הלכה כרב ואיסורי. אלא מה? שפה רבינה הולך כמו שמואל, אז יש לי פה עוד סיבה ללכת, כמו שמואל במלאכה שאינה צריכה לגופה. כן, שזה איסור דאורייתא. איך פוסק הרמב״ם? מלאכה שאינה צריכה לגופה? אסור דאורייתא, חייב מדאורייתא. למה? עכשיו אני מבין, הרי רבי שמואל הלכה כרב באיסורי, כן, אבל יש לי פה את רבינה, שהולך כמו שמואל. רבינה או פטרה, הוא סוף האמוראים, הוא אחרי רבשי. עכשיו שלב הבא, יש לנו פרק שלם, מה קורה כשיש שריפה? אסור לך לכבות את השריפה, למה אסור לי לכבות את השריפה? הרי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. תשובה, כי זה איסור דאורייתא. הרי אני הולך כמו רבי יהודה במלאכה שאינה צריכה לגופה. רבינה הלך כמו רבי יהודה. אז המשנה שם אומרת לי, אין אומרים לגוי כבה ואל תכבה. אני לא אומר לגוי. אני לא יכול לומר לגוי לעשות מלאכה דאורייתא. נכון? והמשנה היא, יש בה מחלוקת, הגמרא בהמשך תאמר שהמשנה ההיא היא שיטת רב. כי בהמשך המשנה אומרת שמותר לצוד את הנחש ואת העקרב, כי אתה לא מתכוון לצוד אותם, אתה מתכוון להינצל מהם. זאת אומרת, המשך המשנה הגמרא לומדת, זה סתם משנה כמו רבי שמעון. המשנה הגמרא רב אומר את זה מפורש, אבל זה רב לשיטתו שהולך כמו רבי שמעון. שמואל שסובר כמו רבי יהודה שמלאכה שנצחה לגופה זה איסור דאורייתא, הוא לומד את המשנה שם שזה רבי יהודה. מה הוכחה לכך? שהרמב״ם פוסק את שני הדינים של המשנה. הוא פוסק מצד אחד כמו רבי יהודה שמלאכה שאינה צריכה לגופה זה איסור דאורייתא, ומצד שני הוא גם פוסק שמותר לך לצוד את הנחש והעקרב, כי אתה לא מתכוון לצוד אותם.
בסדר, אבל שם זה גם פן של מפני הסכנה.
לא,
למה לא?
נחכה, נלמד את הסוגיה שם. לא בהג, רבי גאון, לא, נדבר על זה. לא, אז כולם שואלים, אז הנציב,
כולם שואלים אז הכפילות הזאת.
נכון, איך אתה הולך לשני הכיוונים? הרי הגמרא אומרת רק שרב אומר שהמשנה היא צריכה להיות שיטת רבי שמעון. הגמרא לא מזכירה ששמואל יחלוק, אבל פה בגמרא ראינו את הביסוס לשיטת שמואל שחולק, והנציב אומר ששמואל גם חולק בפירוש המשנה שם. שמואל גם סובר שהמשנה שם כולה שיטת רבי יהודה. אז זה רק, זה סוגיה מאוד חשובה, כי פה הבסיס לפסיקה כשמואל בעצם. היא הלכה כרב באיסורי, אבל פה בסוגיה ראינו שרבינה הלך כמו שמואל. אז זה גם הביסוס לרמב״ם. בסדר? עכשיו בוא נחזור לסוגיה הקודמת. אז מה ראינו פה? אנחנו ראינו שתי שיטות בהבנת המשנה, ואנחנו עוד נצטרך להתעכב פה, כי זה עיקר הסוגיה של דבר שאינו מתכוון ולמחה שאינה צריכה לגופה, זה תוספות פה ותוספות ביומה. אם יש לכם כוח, אז כדאי שנלמד את זה, כי זה הסוגיה פה. יש לכם כוח? זה גם נוגע למה שאתם לומדים בביצה. בואו נסכם מה ראינו היום. ראינו פשט ראשון, רבי דבר מתנה, שאם פינה את המחה ממימיו, אז צריך לתת מים מרובים, ולא מעניין אותי שהוא מצרף, כי זה דבר שאינו מתכוון. אביי אומר, לא, מדובר על מחם שפינה אותו עם מימיו. ועל זה נאמר במשנה, אתה יכול לתת מים להפשיר, אתה לא יכול לתת מים כדי לחמם, אתה צריך לתת חמות יותר. נכון, מה יהיה במציאות שפינית את המים? אומר אביי, אתה לא יכול לצרף. זאת אומרת, אביי לומד את המשנה כמו רבי יהודה. דווקא מחם שיש בתוכו את המים, אתה יכול להסיף בו מים קרים. אבל אילו היה, לא היה בו מים, היה אסור. אז הבאנו מחלוקת רב ושמואל. רב אומר, אתה רק יכול להסים כמות מים במחם שתפשיר את המים. ושמואל אומר, לא, מותר לך אפילו שיעור שיצרף. מותר לך אפילו להכניס בזבנג אחד מלא מים קרים. מותר. ומזה הגמרא הוכיחה ששמואל פוסק כמו רבי שמעון, שדבר שאינו מתכוון מותר. יש לנו מקרה שהוא פוסק כמו רבי יהודה, שמלאכה שאינה צריכה לגופה אסור. נכון, במלאכה שאינה צריכה לגופה הוא פוסק כמו רבי יהודה, שזה איסור דאורייתא. בסדר? זה סיכום הסוגיה.